שבוע טוב. בואו נדבר קצת על דמותו של רבנו אברהם בן הרמב״ם. ונעבר לצורך כך בהקדמה, בעמוד כ"ג ג' בהקדמה. בסגרת של הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, ואומנם מעייני בענייני העולם, או מעייני, סליחה, מעייני, דיינו כשאני מעיין בענייני העולם, כשאני מסתכל, מה איתי, מה יש לי? אין לי נחמה, זולתי בשני דברים. הראשון, כשאסתכל ועיין במה שעיין, כלומר כשאני לומד, אז יש לי שמחה. והדבר השני שמשמח אותי, ושזה בני אברהם, השם יתברך נתן לו חן וברכה, שבוע טוב, ברוך הבא, מברכת מי שנקרא על שמו, דהיינו מברכתו של אברהם אבינו. ומי שהאמין בשמו והאמין בנתינתו, האמין פה, אני מניח שהאיגרת הזו היא מתורגמת מערבית, כוונה, הקדוש ברוך הוא שינה את שמו של אברהם לאברהם, והוא אמר שאתה תהיה אב המון גויים. אז האמין בשמו, הכוונה, מי שהבטיח הבטחה והתאמתה. כן, דהיינו, הוא באמת נתן לו זרע, והוא הפך להיות אב המון גויים. אז מי שהאמין בשמו והאמין בנתינתו, דהיינו, מי שהבטיח שאתן לך בן, ונתן אותו, הוא יאמיץ ויתמיד ויעריך חייו ושנותיו. אז הוא אומר שיש לי בן שנקרא אברהם, קראתי אותו בשמו של אברהם אבינו, ואני מרגיש שהברכה שהתברך באברהם אבינו, ושהקדוש ברוך הוא כל מה שהוא הבטיח הוא קיים לאברהם שבוע טוב, אז הברכה הזו התקיימה. אז מי שקיים את הברכות לאברהם, הוא יאמיץ ויתמיד ויעריך חייו ושנותיו, כי הוא ענב ושפל שבאנשים, מצורף לזה טוב מידותיו, והוא בעל שכל דק, דהיינו בעל שכל חריף, בעל תפיסה של דברים עדינים, וטבע נאה, ויהיה לו בעזרת השם שם בגדולים בלא ספק. אשאל מה השם יתברך שישגיח עליו וישלים עליו חסדיו. אז הרמב״ם פה הוא מביע תסכול. לרמב״ם היו חיים קשים, לא היה לו חיים קלים. עבודת הציבור מאוד הקשתה עליו, עבודתו כרופא, הוא כותב את זה באגרות שלו, והוא סבל הרבה אסונות. הוא אומר, שני דברים מסמחים אותי, כשאני מתבונן בחיים שלי, זה כשאני מספיק ללמוד, מצליח ללמוד, וכשאני רואה את הבן שלי, אז אני רואה שיש לו עתיד ואופק, וזה משמח אותי מאוד. וסתם ככה מעניין לראות את סדר החשיבות של הדברים אצל הרמב״ם. קודם כל, במה הוא משבח את הבן שלו? לפני כן, ענב ושפל שבאנשים. קודם כל שהוא ענב, אחר כך מידות טובות, ואחר כך הוא חריף, שכל דק וטבע נאה, ובעזרת השם יהיה לו גם פרסום. אבל זה סתם, זה מראה כשהרמב״ם כותב מה חשוב, מה המדרג הנכון להעריך הצלחה בחינוך. בכל אופן, רואים שהרמב״ם מאוד העריך את בנו, וזה היה ממש בצעירותו, בשנות העשרה לחייו. רבנו אברהם נולד לרמב״ם כשהרמב״ם היה קרוב לגיל 50. הרמב״ם התחתן בגיל מאוחר, וכנראה שלא זכה לילדים הרבה שנים, והוא היה בנו יחידו. כנראה שהייתה לו עוד בת שמתה בילדותה, כך הרמב״ם נזכיר באחת מהאגרות שלו. אבל בעצם הוא היה בנו יחידו, והוא נולד לו כשהוא היה בן 50, והיות והרמב״ם נפטר בסביבות סוף שנות ה-60 לחייו, זה אומר שהוא לא חי הרבה עם אבא שלו, עד גיל 18 פחות או יותר, זה מה שהוא הספיק לחיות עם אבא שלו, אבל במידה רבה הוא מילא את מקומו גם כנגיד של יהודי מצרים. גם הוא כתב כמה וכמה ספרים שנועדו בעצם להגן על הרמב״ם מפני ביקורת גם בהלכה שהייתה נגדו, ובעיקר בהשקפה. ואולי נקרא בעמוד כ"ה קטע שרבנו אברהם כבר כותב. הוא גם עסק ברפואה כמו אבא שלו בחצר המלך במצרים, וגם הוא הרגיש שזמנו נעשק מהעיסוק שלו ברפואה ובהנהגת הציבור. לולא כי הזמן נגזל מאיתנו והלך בעבודת מי שנענשנו לעבוד אותם ונטרדנו בעבורם, מהשלים התכלית המכוון בנו והמעלה אשר הנחיל לנו אלוהים. אנחנו נועדנו, עם ישראל נועד לדעת את השם. וחלק מהכללה של הגלות זה שאנחנו עבדים לעבדים, ובמקום להשלים את הייעוד שלנו אנחנו עובדים את הגויים. כמו שכתוב, סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נתרתי. נראה גם כאן כמה זה יפה, איך הוא רואה את שיר השירים כמשל. הרמב״ם ראה את שיר השירים כמשל, לא כל כך במישור הלאומי, יותר במישור האישי. דיינו, זה הדו שיח שבין הנפש המשכלת לבין בוראה. הנפש המשכלת זו הרעיה, והדוד זה הבורא. אז הרעיה מתלוננת, סמוני נותרה את הכרמים, שמו אותי לשמור על כרמים של אנשים אחרים, כרמי שלא לא נתרתי. ומה הנמשל? מה הנמשל לדבר הזה? שאדם מרגיש שמה? נכון, שהחיים שלו עוברים בדברים הפחות חשובים, הדברים הפחות חשובים תופסים את מרב זמננו, העיסוק בשרידות ובפרנסה, ובדברים שהם סך הכל אמצעים, הם לא המטרה, ואנחנו שוכחים את המטרה, ובייחוד בגלות שאנחנו משעובדים בעצם לעבודת הגויים. כן, אז לולא שהזמן נגזל מאיתנו, לא נתאחרה התשובה הזאת זמן הרב, ואפילו היו השאלות כפלי כפליים. דיינו, רבנו אברהם מתנצל בפני השואל שהוא כל כך הרבה זמן לא השיב לשאלותיו. אמנם עוונותינו סיבכוני בטרדת עבודת הגויים, אשר אין ביטולם בידינו ולא הסרת עולם תולה ברצוננו. ולו היה השלחתם תלוי בבחירתנו ולא היינו נצרכים אליה בהכרח, היינו משליחים אותה והיינו שוחקים על מי שירדוף אחריהם. אומר רבנו אברהם, אם זה תלוי בי, אני לא מחפש קריירה, אני לא מחפש פרסום, אני לא רוצה להיות הרופא של המלך, אין לי ברירה, אני מוכרח לעשות את זה. והיינו אומרים את אשר נאמר במשל המחוכם, ופה זה עוד יותר מעניין, כי הוא רואה גם בספר שופטים משל, ולא רק בשיר השירים, אמנם באמת שם זה משל. החודלתי את ראשי המשמח אלוהים באנשים, והלכתי לנוע על העצים, שם במשל יותם, אז העצים אומרים לגפן, בואי תמלכי עלינו, והיא אומרת, לא חבל לי על הזמן, מה אני מחפשת פוליטיקה, למלוך עליכם, אני עסוקה ביין, שמשמח אלוהים בניסוך היין על המזבח, ומשמח אנשים. אז הוא אומר, הוא הרגיש שהעבודה הציבורית והעבודה הרפואית עושקת אותו, וגם הרמב״ם הרגיש ככה, ובאמת היה דמיון רב בינו לבין הרמב״ם. נכון, אם לא מרגיש ככה זה בעיה קשה, אם הוא מתאהב בתפקיד אז זו כבר בעיה. טוב, ובואו נראה את הקטע האחרון מתוך ההקדמה בעמוד כפזן, גם כן שכותב רבנו אברהם, והוא מתייחס לספר שנמצא בידינו, המספיק לעובדי השם. אבל חיבור אחד בלשון קדר וישמעאל, דיינו בערבית חיברתיו, ועל יסודי היראה והאהבה בניתיו, ומספיק לעובדי השם קרתיו. עזרני השם והשלמתי חיבורו, ודקדקתי, דיינו הגעתי אותו, שיפרתי אותו, ועתקתי רובו, ונעתק, כלומר בזמנם לא היה דפוס, אז היה צריך גם להושיב מישהו שיעתיק את כתב היד ויתחיל להפיץ אותו, ונעתק לארצות רחוקות מקצתו. עכשיו מה זה הספר הזה? הספר הזה שבידינו, אולי רק נסגור לגבי רבנו אברהם, רבנו אברהם נפטר בגיל 50 בערך, הוא לא העריך ימים, וכל ימיו הוא חי במצרים, כמו שאמרנו, היה נגיד יהודי מצרים אחרי אבי וגם הרופא המלך, ועסק בעיקר בביסוס גם עולם הפסיקה וגם עולם המחשבה של אביו. כלומר, הוא היה תלמיד נאמן של אביו הרמב״ם. הניח אחריו שני בנים, רבי דוד ורבי עובדיה, ויש 4-5 דורות אחריו שהם היו נגידי יהודי מצרים. בעצם צאצאי הרמב״ם, בערך אפילו 200 שנים אחרי מות הרמב״ם, עוד היו נגידי יהודי מצרים, עד שהם עקרו לחלב שבסוריה. בכל אופן, הספר הזה שהוא קורא לו המספיק לעובדי השם, הוא לא נכתב בעברית. לפנינו הוא מתורגם לעברית, אבל הוא נכתב בערבית. הדרך הייתה לכתוב חיבורים בערבית יהודית, אבל באותיות עבריות. ובערבית זה נקרא כפיית אל עבדין, כן? כמו בכפי זה מספיק בערבית, נכון? אז כפיית אל עבדין זה המספיק לעובדי השם. מה הכוונה? אני כותב לך ספר שיש בו די כדי לסלול דרך למי שרוצה להיות עובד השם. עכשיו, הספר הזה שבפנינו הוא רק חלק קטן מהספר המקורי, שרובו ככולו עבד. ויש לא מעט ספרים שנכתבו בימי הביניים, שדווקא בגלל שהם היו כל כך גדולים, אז הם הלכו לאיבוד. למה? כי לא היה לאנשים את היכולת הכלכלית להעתיק אותם. ספר קטן, אתה יכול להעתיק אותו בעוד כתב יד ועוד כתב יד, וחלק אוכלים תולעים וחלק נשאר. אבל דווקא ספרים גדולים נכחדו או כמעט נכחדו. יש לזה עוד דוגמה בבית הבחירה של רבנו מנחם המוירי. וגם הספר הזה שרק חלקו הקטן נשאר בידינו. איך אנחנו יודעים את זה? שהוא היה הרבה יותר גדול, כי בתוך הספר הוא מפנה, הוא אומר, כמו שכתבתי בחלק השלישי בפרק העשירי, כמו שכתבתי כך וכך, אתה רואה שהייתה קונסטרוקציה הרבה יותר רחבה שהיא לא נמצאת בידינו. עכשיו הספר הזה, החלקים הראשונים שלו שילבו הלכה, בספר הלכה עם טעמי מצוות. כלומר, אם הוא עוסק בנושא התפילה, אז הוא מדבר על נושא התפילה, אם הוא מדבר על שבת, אז הוא מדבר גם על הפן הרעיוני של השבת וכו'. ודווקא החלק הזה ששרד הוא יותר החלק המחשבתי, הרעיוני. יכול להיות גם שהעתיקו אותו יותר. יכול להיות שהעתיקו דווקא את החלק הזה הרעיוני. זה ספר שהוציא בשנות ה-60, אני חושב, היה יהודי בשם הרב סלימן דוד ססון, הוא יהודי בבלי שחי בלונדון. אז הוא הושיב שם איזה תלמיד חכם בבלי, רבי יוסף דורי, וביקש אותו לתרגם את זה. הוא, סלימן דוד ססון, היה עשיר, הוא היה קונה הרבה כתבי יד. כן, עד היום הם בלונדון.
הם כן, מחזיקים באוסף היודאיקה הגדול בעולם.
כן, אז הם עיראקים במקור שלהם.
סבא שלך
היה הרב שלהם?
במומבי.
נכון, הם היו גם בהודו, יפה. מה אתה אומר? כן?
יוסף חדי.
יוסף?
חדי.
חדי? הוא היה רב, הוא בא מתימן להודו?
הוא בא מתימן, הם היו תמיד מביאים אנשים מתימן שהיו...
שישמשו להם כמורה הוראה. מה אתה אומר? העולם קטן. אז הם היום בבית וגן, חלק מהמשפחה נמצאת.
לא סתם קרה.
משפחת ססון. אז הוא הושיב את התלמיד חכם, רבי יוסף דורי, גם כן בבלי, וביקש ממנו לתרגם את הכתב היד הזה, ויצא לאור, ועכשיו הוא הוציא את זה הוצאת פלדיים לפני כמה שנים, במהדורה מנוקדת, מחודשת, קצת משופרת. יש חלק אחר שנמצא כתב היד שלו לפני כמה שנים, הוציא את זה מישהו בשם ניסים דנה, דוקטור או פרופסור ניסים דנה, באוניברסיטת בר אילן, זה החלק שעוסק בהלכות תפילה, וברעיונות של התפילה. אז עד כאן מבוא קצר על רבנו אברהם ועל הספר הזה, וכעת נתחיל ונראה בפנים. בשם השם אל עולם, הרמב״ם את כל הספרים שלו פותח בקריאה הזו. זה בעקבות אברהם אבינו, כן? ויקרא שם בשם השם אל עולם, כמו שאברהם אבינו הפיץ דעת השם ואמונה בעולם אלילי, אז הרמב״ם ראה את עצמו הולך בעקבותיו, וכן, הרב שילת כותב באיזשהו מקום שללא ספק, אם לרמב״ם לא היו קוראים משה, הוא היה קורא לבן שלו משה. כי משה רבנו הייתה הדמות הכי מערצת על הרמב״ם. אבל היות הוא כבר היה תפוס לשם משה, אז הוא קרא לו אברהם, שזו הדמות השנייה. אז רבנו אברהם ודאי מתחיל בקריאה בשם השם אל עולם. הכותרות הן לא מרבנו אברהם, אלא מהמהדיר. דרך התורה המתמשכת, אז רק נזכור שזה מתורגם מערבית. כשמשהו מתורגם, אז אם קצת הסגנון כבד, אז נתלה את זה בתרגום ולא במקור, וגם יש גבול ליכולת הדיוק. זה לא, אפשר לדייק מספר מתורגם, אפילו פירוש המשנה לרמב״ם. אתה לא יכול לדייק ממנו כמו משנה תורה. כי משנה תורה הרמב״ם כתב בעברית, והוא התכוון למה שהוא כותב. הרגע שאתה מתרגם, אתה צריך יותר לפוס את העניין, ולאו דווקא לדייק בכל פרט ופרט. דרך התורה המתמשכת והולכת בלי גבול להשלמת מטרות התורה נחלקת לשתי דרכים, דרך העם ודרך היחיד. דרך העם היא קיום המצוות המפורשות, עשיית מצוות עשה, זה חלק ראשון, והימנעות מלא תעשה, על ידי כל אחד מישראל כפי המוטל עליו. עכשיו הוא ייתן דוגמאות, קודם כל למצוות עשה, מצוות מילה, סוכה ולולב למשל, חיובן על הזכרים ואין חיובם על הנקבות. מצוות כהונה כמו עבודת המקדש חיובן על הכהנים ולא על שאר ישראל. ומצוות מקדש וקודשיו אינן יכולות להתקיים בזמן הגלות. דיינו, למצוות עשה יש כללים. זה הזכרים חייבים ולא הנקבות, זה כהנים חייבים ולא ישראל, זה בזמן שבית המקדש קיים וזה נוהג בכל זמן וכו'. אלו מצוות עשה. וכן מצינו במצוות לא תעשה, שהן מחייבות, אמנם הן בדרך כלל יותר מקיפות את כלל האוכלוסייה, אבל גם כן, למשל, מאמרו יתעלה לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול, על, מי מצווה בזה? הדיין, נכון, לא כל אחד ואחד מאיתנו, לא תישא פני דל, ואל תעשה לו פרוטקציה בדין, כי תגיד הוא מסכן, אז בוא עשיר ישלם לו, למה לא? לא נכון, וגם הפוך, אל תפחד מהעשיר, ותגיד לא נעים עכשיו להגיד שהוא לא בסדר וכו', נכון? אינו חל על הציבור, אלא על הדיינים בלבד. אז יש מצוות עשה, ויש מצוות לא תעשה, ומאוד מוגדר בהלכה מי חייב ומי פטור. זה בעצם מצוות שהן סקטוריאליות, הן ציבוריות. יש קבוצות שחייבות, קבוצות שפטורות, אבל בעצם זה, איך אומרים, זה מכנה משותף מאוד רחב, זה בסיס כזה שמשותף לכולם. נשים לב רק שהוא פתח ואמר שדרך התורה מתמשכת והולכת בלי גבול. דהיינו, זה מה שדוד המלך אומר, כן, לכל תכלה ראיתי קץ, לכל דבר יש בסופו של דבר קץ ותכלה, חוץ לדבר אחד, רחבה מצוותך מאוד. התורה היא תורה אינסופית. ועוד מעט נראה שרבנו אברהם יאמר שהאינסופיות של התורה זה לא בדרך העם, אלא זה בדרך היחיד. כלומר, דרך העם יש לה התחלה ויש לה סוף. הקומה הראשונה של התורה, ההלכה, היא שווה לכל נפש, היא מוגדרת, יודעים איפה היא מתחילה ואיפה היא מסתיימת. דרך היחידים זה עולם, העולם הפנימי שכל אחד ואחד צריך לבנות לו לבד, לעצמו, יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, זה דבר שאין לו סוף. זה עיקר עניינה של התורה. ואמיתת הדרך הזה, היינו דרך העם, בקיום המצוות, הוא שיהיה שומר התורה, מבין מה שציווה השם מתעלה בתורתו לעשותו, דיינו מצוות עשה, תבין מה רוצים ממך, ומה שאסר לעשותו, תבין מה אסור, שיהיה מתבונן במצווה או באיסור, כן, מצוות עשה או לא תעשה, לפי יחסם אליו, זה כולל אותי, זה לא כולל אותי, נוגע אליי, לא נוגע אליי, ויקבל לעשות את המוטל עליו ולמנע מן האסור עליו. אם זה מצוות עשה הוא צריך לעשות, אם זה לא תעשה הוא צריך לא לעשות. ואם לא ידע מה הוא מצווה, לא תצלח ברכו. ולכך נתכוונו חז"ל באומרם, אין בור ירחת. אז בבסיס של התורה, של קיום מצוות, מה מונח? בסיס היהדות, קודם כל,
עשה טוב ימנע מרע.
וכדי לעשות טוב ולהימנע מרע?
מערכת מצוות.
וכדי שאני יוכל לקיים את המצוות, מה נצרח? מה הוא מדגיש? דיינו, מה הכוונה התורה? איך אני מגיע לזה? לפני הקיום. מה הוא כותב? פה, ואמיתת הדרך הזה. איך מגיעים לקיום? או, שיהיה שומר התורה מבין מה שציווה השם מתעלה לעשותו, ומה שאסר לעשותו, שיהיה מתבונן, ואם לא ידע מה הוא מצווה, כלומר אין בור ירחת, אתם צודקים, ההלכה, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, זה התשתית, זה הבסיס. אבל היהדות מצווה על כל אחד ואחד מאיתנו, הרבה יותר מאשר בדתות אחרות, להיות ידען. בעצם כל יהודי צריך להיות במידה רבה תלמיד חכם. יהודי צריך הרבה ידע. אי אפשר לקיים יהדות, כי פשוט הוא לא ידע, הוא יעבור על איסורים, הוא לא ידע מה הוא צריך לעשות, הוא לא ידע מה אסור לו לעשות. התורה בנויה על כך, לא לחינם הסונאים שלנו קראו לנו עם הספר. אין את זה בדתות אחרות. בדתות אחרות יש את החכמים, הם יודעים, אפילו הם משתדלים שאחרים לא ידעו כדי לשמור על המונופול שלהם. אין ציווי מכל אדם ואדם של תלמד, של תלמד את הבן שלך. היהדות היא מחנכת לאוריינות, היא מחנכת לידיעה, שכל אחד ידע את ספר וילמד כמה שיותר. כי בלי זה אי אפשר גם לקיים את ההלכה. ובכן, אם יודע הוא מה שהוא מחויב לעשות ועושהו, אז הוא עוד פעם מדגיש, כדי לעשות צריך ידיעה. הרי זה הולך בדרך הישר אשר נתן לפנינו השם יתעלה ללכת בה. מי שהולך בדרך העם בקיום המצוות, אמרנו, מה זה דרך העם? תרי"ג מצוות, עולם ההלכה, שהוא שווה לכל נפש, דרך העם כדי שווה לכולנו, נקרא צדיק ותם וישר ושר מרע, נקרא הכוונה במקרא. ובלשון חכמים, כן, הוא מבחין בין התנך, בין המקרא, לבין לשון חכמים, הוא נקרא אדם כשר. במקרא אין כזה דבר כשר, זה בלשון חכמים. במקרא יקראו לו צדיק, טעם, ישר, שר מרע. אך המובחר מכל השמות הללו למי ששומר תורה ומצוות, הוא צדיק שנגזר ממילת צדק, אשר פירושה יושר ומילוי החובות. מה זה להיות צדיק? למה מי שמקיים תורה ומצוות נקרא צדיק? הוא לא כותב צדקה, מה הוא כותב? צדקה זה מילה קצת מטעה.
כותב יושר.
צדק.
צדק, דהיינו. למה הוא נקרא צדיק? בגלל שהוא... אז תקרא לו ישר. למה אתה קורא לו צדיק? אתה צודק, יושר הוא מילוי החובות. אבל בכל אופן, למה קוראים לו צדיק? אולי נסיים ואולי קטעתי את זה טרם זמנו. כי קיום המצוות החיוביות, דהיינו המצוות שכולנו מחויבים בהם, הוא חוב שאנו חווים לו יתעלה, כחובת העבד למלא מצוות רבו. כמו שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים, זה נאמר בהקשר של שחרור עבד בשנת היובל, ועוד כי הוא לא יכול להיות עבד עולם לבשר ודם, אנחנו כולנו עבדים לקדוש ברוך הוא, ועוד נאמר, וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה, זה נאמר כאן מכה לכך שבחג אדם צריך לשמח את הגר והיתום והאלמנה והלוי, ולא לשמוח לבד, כי גם אתה היית פעם בין השכבות החלשות, והיית שמח שאנשים יעזרו לך. אז למה מי ששומר, שבוע טוב, ברוך הבא, למה מי ששומר תורה ומצוות נקרא צדיק? בוא לכאן, אין לך יותר נוח, שם עם הרגליים, אתה לא תסדר. תכנס. למה מי ששומר תורה ומצוות נקרא צדיק? או, דיינו, מה זה בצדק? הוא בסך הכל עושה מה שהוא חייב לעשות. לא מגיע לו צלש. הוא לא עושה משהו... מה?
הוא לא חסיד.
יפה מאוד, מצוין. מיד הוא יביא את המושג חסיד. הוא לא חסיד. צדיק זה מי שנוהג בצדק. מה זה בצדק? עושה משהו, משהו צריך לעשות. הוא לא עושה טובה לאף אחד. הוא לא, כמו שבשיר שם, כן, לא יודע למה מגיע לי צלש. סך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום. הייתי חייל טוב. מה שחייל צריך לעשות, עשיתי. ככה אנחנו צריכים לתפוס את ה... דיברנו על זה הרבה פעמים בלימוד, כל מיני הזדמנויות, שהנקודה הזו שהתורה ראה אותנו כעבדים לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אנחנו גם בנים, אבל גם עבדים, וזה אנחנו נוטים לשכוח. עבד הוא קנוי קניין הגוף לאדונו. האדון לא צריך לשלם לו כלום. הוא קנה אותו, והקדוש ברוך הוא קנה אותנו בעצם יצירתנו, ואנחנו עבדיו. ואנחנו צריכים לעבוד, כן, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אל תצפה שמגיע לך, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב, גרסת הרמב״ם, על מנת שלא לקבל פרס. יש פרס, ודאי שיש, כי הקדוש ברוך הוא אדון לארג', אבל אנחנו לא אמורים, זו לא אמורה להיות המוטיבציה שלנו, אנחנו עובדים אותו, כי אנחנו עבדיו, כי הוא עשנו, הוא עשנו, ולא אנחנו, אנחנו שייכים לו, ואנחנו צריכים לעבוד אותו. עכשיו היום מאוד מאוד קשה לנו לחיות את זה. אפשר לדבר על זה, אבל מאוד קשה. ולמה? למה קשה לנו עם זה מאוד?
כל המודרניזציה.
מה זה קשור?
יש לך בברז, ויש לך...
היום אין בעולם את מושג העבדות. אין מושג, אנחנו לא מכירים עבד. אז אתה אומר, מה פתאום שאני עבד? אני לכל היותר יהיה שכיר אצל הקדוש ברוך הוא, אבל אם אני שכיר, יש בית דין לעבודה, יש תביעות, יש סכסוך עבודה, זה לא ככה. כלומר, בזמן חז"ל, בזמן התורה, שאמרו לאדם, אתה עבד, אז הוא הבין. הוא עבד שלי, ואני עבד של השם. אז כמו שהעבד שלי, אני לא חייב לו שום דבר, כך גם הקדוש ברוך הוא לא חייב לי שום דבר. היום, אני אומר, במקרה הטוב, אנחנו שכירי יום אצל הקדוש ברוך הוא, אז יש לנו זכויות, משמונה עד ארבע, חמישה ימים בשבוע, יש, כן, ורוצים העלאת שכר, וכך וכך. לרוב, בגלל שהרבה אנשים בכלל פרקו עול תורה ומצוות, רוב העולם היום, אז אנחנו אפילו מרגישים כמו מתנדבים, לא כמו שכירים. וכל מי שהיה פעם בתנועת נוער בשבוע עבודה, הוא יודע שאתה בא להתנדבות, אתה קצת עובד, קצת בתלעב, משחק, נכון? באים לכתוף שזיפים, ישר מתחילים לזרוק, עושים נזקים, אז תגיד תודה על מה שאני עושה. אז אני אפילו לא שכיר. שכיר, עוד משלמים לך, אז אם יש לך קצת מוסר עבודה, אתה צריך לעבוד. אבל אני מתנדב, תראה, הוא לא עובד, הוא לא עובד. אני באתי והתנדבתי, מה שאני עושה, תגיד תודה. אנחנו לא אומרים את זה בפה. אבל באמת בעומק, ברוך הבא, בעומק אנחנו כן מרגישים את זה במידה מסוימת. הקדוש ברוך הוא, תגיד תודה, תראה כמה יש אנשים יותר גרועים ממני, אני עוד שומר תורה ומצוות, ואז מה, יש לך עוד תלונות וציפיות וכך וכך. אז היות ומושג העבדות לא קיים היום, קשה לנו מאוד להרגיש, אנחנו יכולים לשיר ענה עבדה דקוצה בריחו, אבל מי באמת מרגיש שהוא עבד השם, דהיינו שמה אני חייב לקדוש ברוך הוא ולא מה הקדוש ברוך הוא חייב לי, זה לא פשוט.
אבל אדם צריך לבוא בגישה שבעצם לא מגיע לו כלום, ומה שהוא מקבל זה מתנה.
נכון.
לא מגיע לו כלום.
נכון.
לא שום שכיר ומגיע לו עבור זה.
נכון, אלא כעבד, רק זה קשה לנו לקלוט את זה. כי היום אתה נכנס לכל משרד ממשלתי, לכל זה, דע את זכויותיך, נכון?
כן.
זכויות הכלב, וזכויות הזה, וזכויות, כל אחד יש לו זכויות. היהדות בנויה על חובות, על מחויבות. יסוד היסודות ועמוד החוכמות מתחיל הרמח"ל, שיתברר לאדם מה חובתו בעולמו. יש לו גם זכויות, ברור. אבל זה לא המסד. המסד הוא קודם כל מה חובתי בעולמי. אחר כך גם יש זכויות. היום כל החינוך הוא בדיוק הפוך, דע את זכויותיך. וזה לא פשוט, לא פשוט להרגיש, כמו שאתה אומר, שאדם יקום בבוקר וישאל את עצמו מה אני אמור להעניק לקדוש ברוך הוא, ולא מה הקדוש ברוך הוא אמור להעניק לי. במידה מסוימת אני מרגיש שאני במרכז, והקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לכל צרכה.
בדיוק.
בדיוק. טוב, נכון. אז לכן מי ששומר תורה ומצוות נקרא צדיק. מה זה צדיק? אל תתפעל יותר מדי, צדיק למי שנוהג בצדק, מי שעושה מה שהוא חייב לעשות, לא יותר מזה, נוהג בצדק. ומי שמקל ראש בחוקות אלו, בדרך העם, בבייס, כן, בבסיס של היהדות, נקרא רשע ופושע ורע ומרע ושאר כינויים שאין צורך לחוקרם ולבערם.
לא מקל ראש, לא עושה הפוך.
נכון, כי בזמנם לא היו רבים שעשו הפוך. היום אנחנו יודעים שיש לנו לימוד זכות על כאלה שהתרחקו, כי באמת לפעמים זה כבר דור שני ושלישי ורביעי שלא יודעים בין ימינם לשמאלם. זה לא כמו בזמנו שמי שהקד ראש או פרק עול הוא שבר מסגרות. אלה זה כבר הסבים של הסבים שלהם. אבל בסדר, זה מה שנקרא תינוק שנשבע לבין הגויים, כן? הוא לא יודע שום דבר. וכל שם מן השמות הללו יחול על האדם לפי כובד עוונו וזדונו, קלות ראשו או חוסר אמונתו. אך הנכון מכל הכינויים הללו שנמצא אותם במקרא ואצל חז"ל, שיקרא רשע, לעומת הצדיק שנוהג בצדק, הוא רשע. למה? כי עוול הוא עושה באשר איננו ממלא את חובותיו לרבו, ואיננו מספק לנפשו השכלית את הראוי לה לפי שלמותה. אז הוא עושה עוולות כלפי שני גורמים, קודם כל כלפי ולא פחות מזה כלפי עצמו. בדיוק, אדם בסופו של דבר שלא הולך בדרך התורה הוא המפסיד העיקרי. הקדוש ברוך הוא לא כך מפסיד מזה, כי התורה ניתנה בעבורנו ולא בעבורו. אבל אדם שלא מכיר שיש עליו עול ושהוא חייב למשהו וכו', הוא בדרך כלל מתמקד בהדוניזם, בנהתנות, בתרבות הגוף, ולא בהשכלה שהיא ידיעת השם, איננו מספק לנפשו השכלית את הראוי לה לפי שלמותה. אדם שלא נמצא בעלייה רוחנית, הוא רשע בגלל שהוא גורם עוול לעצמו. כך, כן, החטא זה העונש הכי גדול שאדם יכול להעניש את עצמו, בעצם הניתוק מהקדוש ברוך הוא. אשר לדרך העם, אז הגדרנו צדיק ורשע כמי ששומר או לא שומר את דרך העם. מה זה דרך העם? מה אתם אומרים? מה זה דרך העם? תרי"ג מצוות, ההלכה הבסיסית ששייכת לכולנו. אשר לדרך העם, הנה בארנו את ראשי עיקריה בשלושת החלקים הקודמים. אז הנה פה אתם רואים שהיו עוד חלקים לספר, והחלקים הקודמים עסקו בהלכה, בעיקר בהלכה, זו דרך העם, מה לעשות? ממה לא לעשות. אבל אמרנו שהתורה נחלקת לדרך העם ולדרך היחיד. והחלק שלנו, החלק הרביעי, עוסק בדרך היחיד. כן. אשר לדרך היחיד, הרי היא התנהגות המכוונת לפי תכלית המצוות וסודותיהן. ולפי המובן מכוונת התורה ואורחות הנביאים והחסידים וכיוצא בהם. מהי התכלית של המצוות? בהערה 7 הוא מביא שני ציטוטים ממשנה תורה. במשנה תורה, דרכו של הרמב״ם, כשהוא מסיים איזה נושא, איזה קובץ הלכות, הוא ככה מכניס איזה משהו של מוסר או של מחשבה, זורק איזה טיפ. אז בסוף הלכות מעילה, הרמב״ם כותב, כן, ראוי לאדם להתבונן, אני קורא בהערה 7, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולדע סוף עניינם, תהיינו תכליתם, מגמתם, כפי כוחו. וגם בסוף הלכות תמורה, הרמב״ם כותב ממש בסוף ההערה, ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן הדעות, דעות אצל הרמב״ם זה מידות הנפש, וליישר כל המעשים. כלומר, הרמב״ם במורה הנבוכים בחלק שלישי, הוא מדבר על טעמי מצוות, והוא מסווג את המצוות ל-14 חלקים, כשלכל קבוצה יש מכנה משותף, טעם משותף. והרמב״ם מסתכל על המצוות במשקפיים של מחנך, כלומר הוא טוען שבסופו של דבר כל המצוות באו לתקן אותנו מבחינה נפשית, לחנך אותנו. יש מצוות למשל, אדם יש לו בעיה עם כסף, הוא לא אוהב כסף, לא יסבע כסף, הוא לא, זה שלא, אז התורה אמרה לא תגנוב, ולא רק שלא תגנוב, תן צדקה גם, לא רק לא לקחת, תן משלך, ועוד הרבה מצוות שנועדו ליצור סובלימציה, כן, עידון, ליחד שלנו לכסף. אותו דבר אוכל, שלחות כשרות, זה מותר, זה אסור, גם מה שמותר, תעשה ככה, תעשה ככה, באו חכמים, תברך. אותו דבר לגבי כל מה שקשור לאישות. התורה, וכן על זו הדרך, יש מצוות חברתיות שנועדו, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך. הרמב״ם מאוד הדגיש, כן, נגיד, מול הקבלה למשל, לא שהדברים סותרים, אבל השאלה מה מדגישים. לפי הקבלה, כשאתה מקיים מצווה כזו וכזו, אתה מתקן תיקונים בעולמות עליונים. אתה, כן, לתקן שורשה וכך וכך, כל מצווה יש לה משמעות בעולמות עליונים. הרמב״ם מדגיש את מה שאדם מתקן בתוך נפשו פנימה. כשאדם מקיים מצווה ומודע לטעם שלה, למה היא באה לחנך אותי, למה היא ניתנה לי, או שאני, איזו השקפה להקנות לי, או תכונה נפשית ומידה וכיוצא בזה, אז אומר הרמב״ם, מה זה דרך היחיד? דרך היחיד זה אומר, תתחיל להתבונן במצווה ולחשוב למה אני עושה אותה, לא רק איך אני עושה אותה, שזה דרך העם. איך לעשות? לקחתי לולב, הגבעתי, זה, עשיתי ככה, יצאתי דחובה, לקחתי תפילין, עשיתי ככה וככה. מה התפילין אומרות לי? מה כתוב בהם? מה הם אמורות לרענן אצלי בזיכרון? אותו דבר הלולב, אותו דבר השבת, וכו' וכו'. פה מתחילה דרך היחיד. לנו תפילין, כולנו מניחים. אבל האם אנחנו עוצרים לרגע לחשוב מה אומרות לנו התפילין, ועד כמה זה, אנחנו מפנימים את המצווה, וכן כל מצווה ומצווה, זו דרך היחיד.
זה תרי"ג מחולק ל-14?
לפי הרמב״ם ל-14 קבוצות, כן. 14 קבוצות שכל קבוצה יש לה מכנה, יש לה טעם כללי. כן.
מודם לחברות, מודם למקום.
כן, מצוין, בדיוק.
נכון. אין ניתוק בין דרך העם לבין דרך היחיד.
מה אתה מתכוון?
מכתחילה הוא אומר, שזה מה שאמרנו, שמבין.
נכון.
ואז הוא אומר שאינו מספק נפשו, לנפשו השכלית. הוא לא, הוא סוגר את זה ב...
אתה אומר כבר שם הוא נכנס לנפשו השכלית.
כן, קודקס חוקי.
נכון. בגלל שהוא יכתוב גם בהמשך שתרצה או לא תרצה, וגם אם לא תהיה מודע, כבר עולם ההלכה מביא אותך לאיזה תובנה, מביא אותך לאיזה רמה נפשית, אבל כמו כל דבר, ככל שתהיה יותר מודע לזה ותחפש את זה, זה יפעל, ופה כבר זה דרך היחיד. אבל נכון, ההערה שלך היא נכונה. אז דרך היחיד, היחיד צריך להתבונן בתכלית המצוות וסודותיהן. מה הכוונה סודותיהן? לאיפה הן אמורות להביא אותי? מה הן אמורות לשנות אצלי? ועוד דבר חשוב, לפי המובן מכוונת התורה ואורחות הנביאים והחסידים, כלומר גם החלקים הסיפוריים שבתורה, ספר בראשית, אין בו הלכה, אבל מה אני יכול ללמוד מפרשת יוסף ואחיו, מה אני יכול ללמוד מאברהם אבינו, וכו' וכו', וכך גם אגדות שש"ס, על חז"ל וכיוצא בזה, כל דבר, מה זה מלמד אותי, לאיפה זה מביא אותי, וכו' וכו'. ומי שהולך בדרך היחיד זו, נקרא קדוש וחסיד וענב וכדומה, והמובחר מכולם השם חסיד, כמו שאמרת מקודם עזרי, שנגזר ממילת חסד שפירושה התנדבות. חסד בעברית זה לעשות מעבר. דרך אגב, זה גם יכול להיות בשלילה. נכון, חסד הוא, על מי זה נאמר?
חסד לא אומר חטאת. וחסד עשו.
נכון. איפה נאמר חסד? על אח ואחות. למה? כי זה שהם ביחסים קרובים זה טוב, אבל כשהם כבר מגלים עריות, זה חסד הוא, כוונה זה כבר הגזמה. בקרבה. אז חסד בעברית זה תמיד תוספת. מפני שהוא מתנדב לעשות מה שלא נתחייב בו במפורש מן התורה. מי שהולך בדרך היחיד, מי שלא שואל את עצמו מה המינימום, מה חובתי ועשנה, תן לי לסמן וי, יצאתי ידי חובה, עזוב אותי עכשיו, יצאתי להפסקה, אלא הוא באמת רוצה להגדיל ראש, כמו שאומרים, להבין, להתבונן, איך אנחנו קוראים לו? חסיד, כי הוא מחפש את מה שמעבר לקו הצדק, למינימום ההכרחי.
מה אחוז כולם צריכים לתת?
מצוין, אז זה החסידים, נכון. ודרך ההתנהגות המיוחדת הזאת הורינו כבר בפרקים הקודמים, זה מה שאמרת צבי מקודם, כשהערנו על כוונת המצוות וסודותיהן והרחבנו אל טעמיהן כפי הבנתנו. כלומר, כבר בחלקים ההלכתיים, אומר רבנו אברהם, הערנו בדרך אגב על טעמי מצוות שהן לכאורה שייכות את דרך היחיד, ולכן זה לא מנותק. ובחלק הזה נשלים את באורן כמיטב הבנתנו וידיעתנו. דיינו, דיברנו על טעמי מצוות אגב העיסוק בהלכות המצוות, אבל החלק הזה יוקדש אך ורק לא להלכה אלא לפנימיות של המצווה. ונאמר כי מי שאוכל מצה ונמנע מלאכול חמץ בחג המצות, שזה עשה ולא תעשה, והיושב בסוכה ונוטל לולב בחג הסוכות, והנמנע מעשיית מלאכה בשבת ויום הכיפורים, ומן אכילה ושתייה ביום הכיפורים, ומעשיית מלאכת עבודה ביום טוב, כי מלאכת אוכל נפש מותרת, והלובש ציצית ומניח תפילין, ונמנע ממאכלות אסורות וביאות אסורות כמפורש בתורה, הוא יהודי שומר תרי"ג מצוות, יהודי הלכתי, ונמצא מקפיד על מצוות עשה שהוא חייב בהן, ואינו עובר על לא תעשה, הרי זה הולך בדרך העם הגלויה. פה הוא מוסיף עוד מושג, הגלויה. ואמרנו העם, למה היא נקרא דרך העם? משום שמשותפת היא לחשובי ישראל ולהמוניהם. איך אומרים? בסיס, בדיוק. כשם שאסורה מלאכה בשבת על יהושע בן נון וחייב הוא בישיבת סוכה בחג, כך אסורה מלאכה בשבת על כלל ישראל וחייבים הם בישיבת סוכה בחג. בין אלה שנסתלקו כבר מן העולם, הדורות שכבר היו, ובין הבאים אחריהם עד סוף כל הדורות. לכן זו דרך העם. ואמרנו גלויה לפי שמובנת היא לכל אדם, אמנם צריך לימוד כמו שראינו כי אין בורי רחת, אבל סך הכל היא לא מסובכת, ולכן יענש כל העובר עליה במזיד, כי הוא לא יוכל לטעון לא ידעתי, היה לך לדעת, היא דרך העם והיא גלויה וידועה לכל. ועוד נאמר כי מי שהבין את סוד השבת ותכליתו, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת, לא רק מה אסור ומה מותר, ומקיימו על ידי שהוגה ועוסק ביום השבת בבריאת העולם והתחדשותו. כן, הרי מה כתוב בתורה בטעמי השבת? כי ששת ימים אותי בני ובן ישראל, כי ששת ימים עשה השם. השבת אמורה להזכיר לנו את הבריאה. אם היא אמורה להזכיר לנו את הבריאה, זה אומר גם שיש בורא לעולם. יש בורא לעולם, אז לשם מה הוא ברא את העולם? מה תפקידי בתוך אותה מסגרת כנברא? כל אלה דברים שכדאי לחשוב עליהם בשבת. זה הסוד של השבת. ונותן דעתו על מעשה בראשית, ובהמשך הוא עוד ירחיב בזה, הוא מתחבר אל הקדושה הפנימית, אל העומק של השבת, אל הקדושה של השבת, לא רק בלימנע ממלאכה, לא ללכת לעבודה. זה בשבת. ומי שמבין סוד הציצית, וזוכר בלבישתה את מצוות השם להצילו מן השכחה שנקלע אליה, והתעלה למעלת הקדושה הפנימית האמיתית, כמו שנאמר, והייתם קדושים לאלוהיכם. איפה זה כתוב?
איפה כתוב והייתם קדושים לאלוהיכם?
באיזו פרשה? פרשה קדושים כתוב קדושים תהיו. איפה כתוב והייתם קדושים לאלוהיכם? איפה זה? מה הנושא שם? מה מדובר?
ציצית, לא?
נכון, פרשת ציצית. הוא אומר השם אל משה לאמור, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. זה אומר שמצוות ציצית מטרתה להביא אותנו לידי קדושה. אבל בשביל זה צריך להתבונן. ופה בהערה הוא מפנה ללכות תפילין ומזוזה, פרק ו' אני חושב, כן, פרק ו' הלכה י' ג', נכון?
כן.
כותב הרמב״ם כך, בסוף הלכות מזוזה, אמרנו שכשהוא מסיים קובץ הלכות, הוא קצת ככה מדבר במשהו רעיוני. חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד. תפילין, רק שכרים חייבים, לא בשבת, מזוזה חייבים כולם, שכרים ונקבות, תמיד, גם בשבת. אבל מה מטרתה של המזוזה? וכל עת שייכנס וייצא, אדם נכנס לבית או יוצא ממנו, יפגע, יפגע במשמעות של... יפגוש, מצוין, יגע, יפגוש, כמו ויפגע במקום, נכון? יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, יגיד לעצמו, רגע, מה כתוב במזוזה? השם אחד, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. לא מספיק לנשק את המזוזה, צריך לזכור מה כתוב בה. יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, מה כתוב אחרי השם אחד? ואהבת את השם אלוהיך, ויעור משנתו ושגיאתו בהבלי הזמן. שגיאתו, הכוונה התמכרותו להבלי הזמן. יש כל כך הרבה מסיחים שמשכיחים מאיתנו את החובה שלנו, את אהבת השם. אז כשאתה עובר ליד המזוזה, קבל איזה תזכורת, בדיוק, תתעורר. ויעור משנתו ושגיאתו בהבלי הזמן. הרמב״ם אומר אותה לשון על איזו מצווה? מי זוכר? נו, על מה זה נאמר? על מה הוא אומר את זה? נכון, על תקיעת שופר, בהלכות תשובה, אף על פי שתגיעת שופר בראש השונו, רמוז יש בו, עורו ישנים, אלו השוכחים התואמת בעבלי הזמון, ושורים כל שנות הון, בהב הלוריג אשר לא יועיל, הביטו לנפשותיך, השופר זה כבר סירנה.
אז המזוזה והשופר אתה מזכיר.
נכון, רק השופר זה סירנה, זה פעם בשנה בא להגיד לנו, תשמעו, נרדמתם בשמירה. מזוזה זה תזכורת יומיומית בדיוק. נכון? מיד נראה איך זה מתחבר לציצית, כי התחלנו בציצית ועברנו, קפצנו למזוזה. ויזכור אהבתו, ויעור משנתו ושגיאתו, דיינו התמכרותו, כמו באהבתה תשגה תמיד, בהבלי הזמן.
גם תפילה אותו דבר.
נכון. וידע שאין שם דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים. אתה רואה, זה רוצה משהו נצחי, אלא ידיעת צור העולם, לדעת את השם, להתקרב אליו. וכשאדם יזכר בזה, מיד הוא חוזר לדעתו, זה כמו אדם שהיה באיזה חוסר הכרה, חוסר מודעות, הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכי משרים, אם הוא קצת ככה התחיל לזייף לעגל פינות, ברגע שהוא יזכור מה כתוב במזוזה, הוא מתיישר. בדיוק. אמרו חכמים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, אנחנו רגילים להגיד מובטח לו שלא יחטא, הרמב״ם לא כותב, מוחזק לו, לא מובטח, מוחזק לו שלא יחטא, אבל שוב, לפי הרמב״ם, התפילין לא צריכים להיות על ראשו, צריכים להיות בראשו. דיינו, תחשוב על מטרת התפילין, תחשוב על המזוזה, שהציצית באמת תזכיר לך מה שהיא אמורה להזכיר, מוחזק לו שלא יחטא. שערי יש לו מזכירים רבים, זו המטרה של המצוות הללו, והן הן המלאכים שמצילין אותו מלחתו, שנאמר חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלציהם. מי הם המלאכים שמחלצים אותנו מהחטא? המצוות, ציצית, מזוזה, תפילין, תפילה, כמו שאמרתם, אבל שופר, הכל. אבל בשביל זה צריך להיפתח לזה, צריך לחשוב למה אני עושה את זה. אחרת זה חלק גדול מהאפקטיביות נעלמת. ואת כל המצוות הללו, כן, מצוות תפילין וציצית ומזוזה וכו', הרמב״ם כלל באיזה ספר? במשנה תורה? איפה אני יכול למצוא את זה? באיזה ספר? מה אתם אומרים? אם אני רוצה לחפש הלכות ציצית או הלכות מזוזה, באיזה ספר אני אמצא את זה? במשנה תורה, באיזה ספר? משנה תורה מתחלק ל-14 ספרים, היד החזקה. איזה ספר אני אחפש את זה? איך? הלכות דעות זה בספר המדע.
אולי תשובה?
הלכות תשובה זה בספר המדע. באיזה ספר אני אמצא את זה? התשובה היא ספר אהבה. למה? אהבת השם. המצוות היומיומיות הללו שמזכירות לנו את אהבת השם, את התקשורת שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה כן, הוואטסאפ שלנו עם הקדוש ברוך הוא, התקשורת כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, זה בספר אהבה. דרך אגב, סתם ככה, היות והזכרנו את הציצית, יש הרבה טעמים למצוות ציצית. נראה לי שעל פי פשטו של מקרא, כאילו בייחוד הפתיל תחלת שהתורה אומרת לקרוך על הציצית, מה העניין שלו? בעולם העתיק מי לבש תחלת? חשובים. אנשים חשובים, רק מלכים. מי שלא היה מלך והיה לובש תכלת, היה חייב מיטה. אז צריך אישור מיוחד ללבוש תכלת. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, בלי אישור מלכותי אתה מורד במלכות. זה מה, אתה לא שם כתר על הראש, אתה לובש תכלת? התורה אומרת לכל יהודי, לא, מלך לובש מעיל של תכלת, כן, גם כהן גדול, כלי תכלת, יש לו מעיל, כן. אז התורה אומרת לכל יהודי, ידע לך, גם אם אתה לא מלך, אתה בן של מלך. פתיל של תכלת צריך שיהיה לך. זה הפשט, כי בעולם העתיק תכלת ביטאה, רק מלכים לבשו תכלת. התורה אומרת לכל אחד מאיתנו, במילים אחרות, המעמד מחייב. אל תשכח שאתה שייך לבית מלוכה. אתה בן של מלך. פתיל תכלת יש לך בבגל, המעמד מחייב. אתה לא יכול להרשות לעצמך להתנהג כמו איזה ברברי, כמו עבד, משולח, וכיוצא בזה. נראה לי שזה הפשט. של של מצוות ציצית, אבל צריך להיפתח לזה, צריך שזה יזכיר לנו את זה, כן. אז זה כמו שאמרנו, במי שמבין סוד הציצית, מה היא אמורה להזכיר לי, אז הוא באמת יגיע לויהייתם קדושים למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, תזכור שהמעמד מחייב, ויהייתם קדושים לאלוהיכם. והרמב״ם אמר שהמצוות הללו הם המלאכים ששומרים עלינו, דיינו שאדם נפתח לדברים הללו, לסוד שלהם, לעומק שלהם, לתכלית שלהם, לכוונה שלהם, ולא מקיים אותם. הרוטינה היא הורגת, היא הורסת. דווקא בלי שאנחנו עושים את זה יום יום, עוד מלפני הבר מצווה, אז כבר לא חושבים בכלל על מה שאנחנו עושים.
הרב, איפה בא העניין של מניין? כי בן אדם יכול גם להתפלל לבד, לראות השם, להתפלל לבד.
נכון, נכון.
איפה בעניין של הוא חייב במניין?
נכון, זו שאלה שלא לא נוכל כעת להיכנס אליה בהרחבה, אבל בגדול, בעצם התשובה היא שה... אנחנו אמורים לעבוד את השם כציבור, לא רק כיחידים, אלא חלק גדול מה... כן, מה שעמדנו היום, נכון, שחלק גדול מהבשורה של היהדות היא שיהיה עם, לא רק אדם יחיד. עד אברהם אבינו, מאדם הראשון, כן, מאדם הראשון ועד אברהם אבינו, בכל דור היה יחידים, שהכוזרי כותב שהם היו הפרי, וכל השאר היו הקליפה. מהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, הרמח"ל מדבר על זה הרבה, הקדוש ברוך הוא שינה את ההנהגה שלו, ואומר, אני רוצה פה עם שיעבוד אותי כציבור, לא רק על בסיס חוזה אישי.
גם התפילה מתקבלת זה שהוא ציבור.
כן, נכון, בגלל זה, בגלל שהקדוש ברוך הוא חפץ בציבור, בעדה שתעבוד אותו.
גם פה הכוונה לעם? שהוא מתכוון פה לעם, הכוונה לחברה, לקהילה, לחברה.
איפה הוא כותב, איפה הוא מזכיר פה עם? דרך העם? דרך העם. לעם כולו, אבל גם לקהילה, כן. רק מה שהוא אומר פה, שזה נכון שאנחנו עובדים את השם כעם, כציבור, כקהילה, אבל זה לא בא למחוק את האינדיבידואל, זה לא בא לעשות אותנו קומוניסטים, כולם שווים. לא, יש דרך היחיד שאתה חייב, אתה לא יכול להיות רק יחיד, וזה מה שליאור העיר פה, אתה לא יכול להיות רק, לא עובדים את הקדוש ברוך הוא על בסיס חוזה אישי, אנחנו חלק מעם, אנחנו מחויבים לעם, ויש תפילה בציבור, וגדול ככל שאני אהיה, אני צריך את האחרים, והתפילה שלי תתקבל דווקא בציבור ולא ביחיד. מצד שני, אנחנו לא באים לטשטש את ה... כן, זה לא קפיטליזם וזה לא קומוניזם. זה, יש מקום בתוך הכלל לכל יחיד ויחיד לפתח את העולם הפנימי שלו, הייחודי לו. ומי שמבין סוד מאכלות אסורות וממעט גם בדברים מותרים ומסתפק במועיל ובהכרחי, כל שורה פה היא בסלע. מה אומר רבנו אברהם? מי שבאמת מבין סוד מאכלות אסורות, מה הוא מבין?
שגם דברים טובים אסור
לברך. בדיוק, שהתורה רק נתנה לנו קריאת כיוון. היא אסרה עלינו את המינימום ההכרחי, אבל בעצם היא אמרה לנו, טפלו בנושא האכילה, שזה יצר שמאוד קשה לנו לעדן אותו. והתורה בעצם אמרה, קדש עצמך במותר לך. את זה אני אוסרת עליך, אבל תחשוב על כל נושא האכילה, ותראה איך אתה... אוכל כדי לחיות ולא חי כדי לאכול. יש הבדל גדול בתפיסה. אני בעצם הייתי רוצה לאכול כמה שיותר, אבל אני לא אכול כי זה לא בריא, כי אין לי זמן, כי אני צבע. אבל או שהפוך, אני הייתי מעדיף לאכול כמה שפחות, כמה שצריך, אבל בעצם האכילה היא אמצעי, היא לא מטרה. וזה כל כך משנה, כן, היום יש תרבות של אכילה, כותבים על זה, רוב התוכניות בטלוויזיה, לפי מה שאני מתרשם היום, שאני לפעמים נמצא בתור לרופא שיניים ובמוסך, רוב התוכניות עוסקות בזה, להכין את האוכל ולדבר עליו וכך וכך, אבל אנחנו לא חיים בשביל לאכול, אנחנו אוכלים כדי לחיות. אז מי שמבין את מהות המאכלות האסורות, מבין שמה שהתורה אסרה זה רק קריאת כיוון. אבל זה דרך העם. זה שווה לכולם. זה אסור לאכול. אבל היחיד אומר, אני רוצה להבין לאיפה זה אמור להביא אותי בכל היחס שלי לאכילה. וכן מי שמבין סוד ביעות אסורות, הוא מקבל עליו לקיים מה שמבין. הוא מבין שהיחס של התורה, דרך אגב, גם הלכות מאכלות אסורות, וגם הלכות איסורי ביעה, כלומר כל היחס לאישות ולאכילה, שזה שני יצרים חזקים מאוד אצל האדם, הרמב״ם כלל אותם באיזה ספר במשנה תורה? איפה נמצא את הלכות איסורי ביעה ואת הלכות מאכלות אסורות? לא. איך נקרא הספר הזה? התשובה היא ספר קדושה. להתקדש זה לפרוש מהחומר, לשלוט בחומר ולא להישלט על ידיו, זו הקדושה. אז גם בכל הנושא של אישות, אומר הרמב״ם, העומק המטרה של התורה זה לא, כן, זה שוב לראות בזה אמצעי, אמצעי חשוב להרבה דברים, גם לפריה ורבייה, גם להטיל שלום בין איש לאשתו וכו', אבל זו לא מטרה. אנחנו לא חיים בשביל זה, וגם כן, התרבות שמסובבת אותנו היא כל כך שונה, כל כך משדרת לנו דברים אחרים, ופה אדם צריך לפתח את עולם הערכים שלו. כן? הרי זה, אז מי שחושב על כל הדברים הללו, על ציצית, ועל מאכלות אסורות, ועל שבת, ועל אישות וכו', ולאיפה התורה מכוונת אותי, הרי זה הולך בדרך הפנימית ליחידים, ולא דרך העם הגלויה, זו הדרך, דרך היחיד הפנימית הנסתרת. ואמרנו ליחידים, כי זוהי מדרגה שלא כל שומר תורה מגיע אליה. אתה לא חייב. זה סיירת. אתה רוצה להצטרף לסיירת, ברוך הבא. אתה רוצה להיות בגדודים, שייך בגדודים. תעשה מה שצריך, אל תעשה מה שלא צריך, זה בסדר גמור. ואמרנו הפנימית, כי לא נזכר חיובה במפורש, זה לא כתוב, זה בין השורות. זה צריך לקרוא גם מה שבין השורות בתורה. והעובר על הדברים האלה לא יענש בידי אדם, בית דין לא יעניש אותו. האם הוא יענש בידי שמיים? נראה לי שהוא מעניש את עצמו, הוא מפסיד. מי שלא נחשף לדברים הללו, רבנו אברהם מתכוון לומר שהוא מחטיא את המטרה, הוא עובר ליד הדברים. יכול להיות אדם שומר תורה ומצוות, אבל באופן שטחי, באופן בסיסי, הוא רואה בזה איזה עונש, איזה עול, שבוא תן לי לסמן וי, וגמרתי, יאללה, יצאנו מהתפילה, עכשיו מתחילים החיים, עכשיו בוא נחיה עד התפילה הבאה. אבל אדם שמבין באמת את עומקה של התפילה, הוא כבר יחכה לתפילה הבאה, כי הוא מבין שהתפילה זה זכות, זה גם חובה, אבל זה זכות. זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא מתכוון למה שהוא אומר, זה עושה לו את היום, חייצה בזה. אז זה דרך העם הגלויה, לעומת דרך היחיד הפנימית. אולי נעצור.
כל היהודי גם לשמש דוגמה לגויים. מסתכלים עליו.
נכון, נכון. כל יהודי, אנחנו כעם אמורים להיות גם אור לגויים, בסופו של דבר, נכון?
גם על כל אחד ויחיד.
כל אחד צריך להיות אור לגויים, וצריך להיות אור לבני משפחתו, וצריך להיות, יש לנו הרבה אחריות, נכון? כל אחד מאיתנו בסופו של דבר, כמו שאומר, הוא מהווה דוגמה. כל אחד לפי מישהו פוגש ברחוב, מישהו פוגש בעבודה, הילדים שלו, הסביבה שלו וכו', נכון?
שם זה הכי קשה.
נכון. נכון, אתה צודק. הכי קשה זה בבית, אתה אומר.
לא, ברחוב ובעבודה.
ברחוב מצד הסחף אתה מתכוון.
טוב,
מצד הסחף. אני התכוונתי שבבית זה יותר קשה, כי בבית אנחנו עם פיג'מה. כשאתה לובש חליפה ויוצא בעמדה ייצוגית, אתה יכול להציג הצגה. אבל פעם אמר לי בן של רב, הוא אמר לי, למה הרבה פעמים הבנים של הרבנים כך וכך? כי כל הציבור רואה את אבא שלי עם חליפה בבית כנסת, עם עניבה, אני רואה אותו עם פיג'מה. ושהוא יראה אותך אדם גדול גם כשאתה בפיג'מה, זה באמת צריך גדלות. כן, ככה שאלו את רב אריה לוין פעם, למה הוא כל כך כרוך אחרי הרב קוק? ככה הוא אומר. אז הוא אומר, הכרתי הרבה גדולי ישראל בירושלים. ובכל אחד מהם שאתה מתקרב אתה מוצא נקודות של קטנות. אתה תופס אותו באיזה קטנות, אדם הוא לא מושלם. הוא אומר, אצל הרב קוק לא ראיתי נקודה של קטנות. ככל שאני מתקרב יותר ויותר, אני רואה איזה גדלות. אז זה הכי קשה. כן, ככה דוקטור יוסף בורג, הוא היה שר הפנים המיתולוגי של מדינת ישראל, אז הוא פעם אמר, מה ההבדל בין הר לבין סי? הוא אומר, הר הוא נראה לך נמוך, אתה אומר, אני, אתה רואה את החרמון, אתה אומר, תוך שעתיים אני עולה עליו. אתה מתחיל לעלות, אתה רואה שעתיים, עוד לא הגעת לשליש ההר, זה הרבה יותר גבוה ממה שחשבת, זה הר. הוא אומר, שר זה הפוך, מרחוק הוא נראה לך גבוה. אתה מתקרב, אתה רואה שהוא נמוך, הוא לא כזה גבוה כמו שחשבת. הוא היה שר, הוא ידע מה שהוא מדבר. פעם הוא לקח את הנכד שלו על הברכיים, הוא אמר לו, מה אתה רוצה להיות שתי גדול? הוא אומר לו, שר הפנים, הוא אומר לו, לא, לא, זה תפוס. הוא אומר לו, טוב, אז אולי נעמוד כאן ונסכם רק מה שלמדנו היום. דיברנו קצת על רבנו אברהם בן הרמב״ם, שחי לפני 800 שנה במצרים. ודיברנו קצת על ספר המספיק לעובדי השם שנכתב בערבית והיה גדול מאוד ורק חלק קטן ממנו שרד. ודיברנו על מושגי דרך הרבים בתורה, איזשהו בסיס שהוא מכנה משותף רחב שמחייב את כולם, לעומת דרך היחיד, מי שרוצה להעמיק ולהבין ולהפנים ולהוציא תועלת חינוכית אישית עמוקה מקיום תורה ומצוות, שעל דרך היחיד נאמר שהיא אינסופית. דרך הרבים בסופו של דבר יש לה התחלה ויש לה סוף. דרך היחיד זו התעלות שהיא התעלות אינסופית. מי שרוצה לקחת איתו ספר ולחזור על זה במהלך השבוע ולהכין לקראת הפעם הבאה, ודאי שזה מוסיף.